השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. אמרתם כבר היום, איש לרעהו היי. מה זה ראשי תיבות היי? השם יתברך, יופי. יותר טוב להגיד השם יתברך מאשר השם יעזור, כי השם יעזור זה ישר איפה אנחנו צריכים משהו. השם יתברך.
כמעט סדר.
אני רוצה לקרוא היום את התורה של רבי נחמן על שירת העשבים. כתב מאורן, חלק ב', תורה סמר ג', בעקבות אותה תורה רבנו הקדוש גם, בעקבות אותה תורה נעמי שמר, בעקבות רבנו הקדוש כתבה את השיר שירת העשבים. דע, כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. איזה יופי לקרוא את המילים הללו. ניגון של ארץ ישראל. וזה סוד קחו מזמרת הארץ בחליכם, בחינת זמר וניגון ששלח על אדם ליוסף. כמו שפרש רש"י, מזמרת לשון זמר. בנים של יעקב יורדים למצרים, בעקבות הרעב בארץ, קונים מה שקונים. יוסף מזהה אותם ומבקש מהם, מאשים אותם בריגול, מבקש להשאיר אצלו את שמעון, עירבון עד שיביאו את בנימין. האחים עולים הביתה ומספרים ליעקב, אומרים לו, אבא, המצב פה לא פשוט. יש פה שליט קצת מג'נון. מצד אחד זה שליט מדהים, כי הוא זה שהיה אחראי על מחסני המזון, לאסוף את המזון הרב בשנות הסובה שהיו במצרים. מצד שני, בני יעקב יודעים כמה בסך הכל אבי מסן הביתה, ומה פתאום השליט הזה, שהוא מצד אחד חכם גדול, בעל תבונה נהדרת, ככה מתעלל בהם. וכידוע נשימו נשאר שם, והוא אומר רק אם תביאו לעד בנימין, ויעקב לא מסכים. אחרי שהרעב המשיך, וכנראה כאילו לאכול את כל מה שהביאו מהביקור הקודם, אז יעקב אומר להם, אין ברירה, תלכו אליו ותביאו לו מתנות. פשט של הכתוב שאומר להם להביא כנראה מתנות ייחודיות, מעדני גורמה של ארץ ישראל, בוטנים, שקדים וכו'. בא רבנו הקדוש, בן נחמן, בן שמחה ובן פייגה, זכותו יגן עלינו על כל ישראל, אמן. הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה. ומציע רעיון חדשני. זה לא מציע, הוא ראה את זה. ואנחנו אומר שהמילים מזמרת הארץ זה לא מיני תקרובת וכיבוד, אלא יעקב כהגנה רוחנית לבניו שאין להם ברירה לרדת חזרה למצרים, רוצה שהם ישלחו לשליט ההוא ניגון. בהמשך הטקסט רב נחמן מלמד אותנו שהניגון יש לו כוח מיוחד. הוא יכול להעלות את האדם מרוח הבהמה לרוח האדם. כל אחד מאיתנו יש צד בהמי. יש בו את הצד האלוקי, את הצד של האדם. ומכל מיני סיבות, הצד הבהמי זה הצד שקשור בתפקודים הנמוכים. הוא מאוד בקלות יכול להימשך לשם. ובעיקר מה שמשפיע על זה, זה חברה. והניגון, אם הוא ניגון מכוון, ניגון, זה לא עוד ניגון, זה ניגון של ארץ ישראל, ניגון שמכין אותו יעקב אבינו, הוא בעצם רוצה להעלות את יוסף הצדיק, שהוא עדיין לא יודע שזה בנו. הוא רק מבין שיש שם איזה שליט שמתעלל בילדיו, הוא רוצה להעלות אותו אל מקומו הטוב. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שהוא מתנהג בהתנהגות לא ראויה, כמו שאמא קוראת לזה התנהגות מחסירה, אז בעצם, אם הוא יזכה, הוא צריך לעלות למקום להיות הוא האותנטי, הוא האמיתי. ובאני האותנטי שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש את היכויות, את המעלות, את העוצמות ואת הברכות שלו. זה לא יוצא מן הכלל. והמוזיקה יכולה להעלות אותנו לשם. צריך לדעת איזה מוזיקה, כי יש גם מוזיקה שיכולה להוריד אותנו למקומות. ובכלל שאלה, עוד לפני שהכנסנו לעומק הלימוד, האם כל אחד כבר מכיר את המוזיקה שמעלה אותו? טוב, שכל אחד ידע מה המוזיקה שמזכירה לו את הטוב הזה. מה המוזיקה שמפגישה אותו עם הטוב. עכשיו רבי נחמן לאט לאט הולך ובונה את המהלך שלו. אני רק מגלה לכם את הסוד, את הסוף. זה בסדר להתחיל שיעור ולגלות איך הוא אמור להסתיים. זאת אומרת שגם אם תתעייפו או תירדמו או תצטרכו ללכת, תדעו כבר מה מכוון. מכוון הוא שיעקב שולח ניגון, זה זמרת הארץ. זה לא סתם ניגון, זה טיפול מרחוק על ידי לאותו שליט. חשבתי בליבי לא פעם, אני מיד מנסה לדמיין את זה. אם היה לנו עם וואטסאפ או דיסקונקי, הוא יכול לשים לצרוב את הניגון, ולשלוח את זה, תבוא אליו, תשמיעו לו את זה בלשכה שלו במחשב.
רינגטון.
אבל מה זה בימים עברו? אולי הם העמיד את כולם, יעקב אבינו, את כל עשרת בניו, נימד אותם לשיר את זה בשלוש קולות, או אנחנו חופשיים לנסות לחשוב איך הוא שולח את הניגון, או אולי רק מינה את יהודה, אומר לו, אתה תשאיר את זה לפניו לבד, בכל בס. אני לא אומר דברים מוחלטים, אני רק אומר שאנחנו משוחררים לדמיין איך זה היה. אומר קום מזמרת הארץ, קחו ניגון של ארץ ישראל, השליט, ליוסף הצדיק. הוא לא יודע שזה בנו, והוא רק יודע שהוא צריך טיפול. טיפול רוחני. תרפיה במוזיקה. אבל זה מוזיקה כזו שממש אמורה לעלות את השליט מהמקום הנמוך, את האכזריות שלו, מה שכביכול אכזריות, לבניו, או החשדנות המיותרת, מה שיעקב שומע מהסיפורים שלהם, הוא רוצה לתקן את זה, להציל אותה מידיו, וגם לתת לו מתנה. הוא עשה כזו טובה לעולם, ומסכן, משהו השתבש אצלו לאותו שליט, שהוא ככה, שומעים עליו כל כך הרבה דברים טובים, ופה הוא השתבש. נעזור לו להגיע אל מקומו הראוי בעזרת המוזיקה.
אם יש תלך בת השם,
זאת אומרת, אבל הוא כתוב שהוא שלח את עשרת בניו בלי נכדים. אבל יכול להיות, אם הזכרת את שרח בת אשר, שהיא עשתה את העיבודים לניגון. דה, כי יעקב אבינו כשלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל, וזה סוד, קחו מזמרת הארץ בחליכם וכו'. בחינת זמר וניגון, ששלח על ידם ליוסף. כמו שפירש רש"י מזמרת לשון זמר. עד לפה חלק ראשון, כותרת, עליה הרחבנו, ועכשיו עוברים להכנות, שבסופם, סוף כל ההכנות והקדמות, רבנו יגיע שוב לאותה נקודת התחלה שהוא דיבר. כי דע, כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד. לפי הסבים ולפי המקום שהוא רואה שם. אז כבר יש לנו כלל ממה נוצר הניגון, מהמקום ומהסבים. אז כל מקום יש אר, יש ביקה, יש עמק. זה אנרגיה שונה. גם הצמחים שבכל מקום, כל אזור, יש לו צמחייה שונה. המשיך רבי נחמן אומר, כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו, גם אינו רואה תמיד במקום אחד, ולפי העשבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. לפי העשבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת פרק שירה. שירת העשבים, נעשה ניגון של רועה. מי קרא לאחרונה את ספר, את פרק שירה, או מי קרא לאחרונה? התחלתי מחילה מכבודכם הבנים, ישר שאלתי בלשון נקבה, מי קראה? נהגו יותר בנות ישראל לכבד ולהוקיר את פרק שירה. אז מה כתוב בפרק שירה? כתוב את השירה שאומרת כל הבריאה לשם יתברך. חיפשתי מה זה שירת העשבים בפרק שירה. יש את השירה של החיטה ושל השעורה ושל התמר ושל התפוח ושל בעלי חיים. אין עשבים. עשבים... אז הדבר הכי קרוב שמופיע בפרק שירה זה תשעים. כי מה זה אומר בעצם תשעים או עשבים? זה אומר כזה עשב שאין לו בכלל איחוד, אז אני קורא לו בשם כללי עשב. אז מה אומרים העשבים? מה אומרים התשעים? יוחד שהתשעים, אותם עשבים, אין להם הרבה זמן הופעה לבמה. הם פורחים. וכעבור זמן לא ארוך, הם כבר נובלים, אותם תשעים. אז מי... מה הם אומרים? יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. ככה מופיע, שזה מה שאומרים התשעים מפרק שירה. יהי כבוד השם לעולם. כבוד זה התגלות. לכבד מישהו זה לאפשר למהות שלו להתגלות. יהי כבוד השם לעולם. כל דבר שיש בבריאה, דרכו מתגלה כבוד השם. יהי כבוד השם לעולם. שמח השם במעשיו. אם השם שמח בי, גם אני שמח בי. יש בך הוא שמח בעשב. העשב מעצמו היה אומר, שמה יש לי לסמוך? אין לי אפילו את העונה, כמו שיש לה לכל עץ, או לשיחים שהם ירוקי עד. עשב הוא מאוד עונתי. הוא אומר לו, אני שמח, יהי כבוד השם לעולם. זאת אומרת, גם בי, גם בעשב הפשוט, השם מתגלה. וישמח השם במעשה, השם שמח כל דבר שקיים בבריאה. אפשר לקחת את זה בפן האישי לעצמנו, שגם הנוכחות שלי בעולם זה כבוד השם. אם השם שמח בי, כי לא נאמר במפורש, ישמח השם במעשיו, אז פשוט הוא שראוי לי גם לסמוך, אם השם שמח שהוא עשה אותי. אז עליי לשתף פעולה, או נכון הוא לי לשתף פעולה עם אותו תודר של שמחה. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. זה צריך את השיתוף פעולה שלנו. וגם ההבנה, וכוונה אני מדגיש את זה, דרך כלל זו שורה שנראית פה בתורה הזאת, שלא צריך להתעכב עליה הרבה זמן. אבל אנחנו נוהגים להתעכב על מה שלא צריך להתעכב. או על מה שנראה שלא צריך להתעכב. כי העשב כביכול איזה שירה כבר יש לו להגיד, הוא כל כך מהר נובל. אף על פי כן, יהי כבוד השם לעולם. ישמח השם במעשיו, השם שמח גם בעניין הזה. מוסיף רבי נחמן ואומר, כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר שזה בחינת פרק שירה. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה. צריך להקשיב לשירת העשבים. בכלל העניין הזה של העשבים, ראיתי בספר המידות באות רפואה. מה ראיתי? דה, שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפות איזה חולת מיוחדת. כל עשב, אין עשבים שוטים. יש, פעם גדרתי לעצמי זה ככה, יש צמחי תועלת וצמחים שעדיין איננו מכירים את התועלת. כל הצמחייה יש בתועלת. ככה אני מסיק מהדיבור המפורש של רבנו, דה שיש לכל עשב ועשב כוח מרופא, כוח מיוחד לרפות איזה חולת מיוחדת. כל זה אינו למי שלא שמר אמונתו ובריתו ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תהי בז לכל אדם. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, הוא גם כן שומר הברית ומקיים אל תהי בז לכל אדם, אין רפואתו תולה בחלקי הסבים המיוחדים לחולעתו, אלא נתרפא בכל מאכל וכל משקה בבחינת וברכת לחמך, ואין צריך להמתין עד שיתרמו לו הסבים המיוחדים לרפואתו. תודה לכם על הסבלנות שאני יכול לקרוא קטע ארוך מבלי לעצור ולהסביר. או של סבלנות או שיש לכם אמון שבסוף אני מסביר. לחיים לחיים. התחלנו מזה שרבן אומר שלכל עשב יש לו מרפא, אמור לרפא איזה חולת. עכשיו, יש שתי מדרגות ברפואה. שיותר, לצורך שיחתנו יש שתי מדרגות. מדרגה אחת, שבן אדם יכול להתרפא, שהוא זוכה למצוא את העשב השייך לו. זאת אומרת, את העשב שיכול לרפא את המחלה הספציפית שבה, את הליקוי המסוים שיש לו. וזה פלא, אומר, אין עשב שהוא לא תרופה למשהו. אין. אנחנו, חלק אנחנו עוד לא יודעים. יש עוד מדרגה, שבן אדם יכול להתרפא במזון, בלחם והמים הפשוטים שהוא יאכל. מה הקריטריון? מה צריך בשביל שאוכל להתרפא מכל דבר? רבי נחמן מעמיד פה קריטריון מאוד ייחודי. אומר אמונה, שתהיה בשלמות, שמירת הברית, ואל תהי בז לכל אדם. האמונה ושמירת הברית זה דיבור שהוא יכול להיות מוכר. התוספת השלישית, ואל תהי בז לכל אדם. מה זה אל תהי בז לכל אדם? לבוז למישהו זה לא לראות את הערך שלו. לא לראות את הערך של מישהו, אתה בעצם, או לבוז למישהו זה להתעלם מהאיכות המיוחדת שנתן לו השם יתברך. כל בן אדם שאנחנו בזים לו, אנחנו בעצם באותו רגע מתעלמים מהאיכות האלוקית הייחודית שהוא קיבל.
למה הוא אומר את זה בשביל אהבה? הוא לא בצורה חיובית.
זה מופיע בברכי אבות.
לא, אבל גם בשירת הסבים מתקלים על הדברים על החיוב.
כן. ונחם אומר, דע שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפות איזו חולת מיוחדת. הוא אומר דע. אתם מסכימים לדעת? דע. מה זה ברוסי דה? דה, דה. חשוב שנדע את זה. יש גם קבלה בברסלב שכל פעם שרבנו הקדוש אומר את המילה דה, זה מביא, זה השגה מעולם האצילות. זה השגה שהיא למעלה משכל אנושי. וגם אם תפתחו ספר המידות, יש חלק ראשון וחלק שני. מה הכוונה? לכל ערך, לדוגמה אכילה, אז יש, אני פה מסתכל, יש 9 סעיפים בנושא אכילה, ואז כתוב חלק שני, ואז עוד כמה סעיפים על נושא אכילה. אז בהקדמה רבי נתן אומר, הבדל בין החלק הראשון לשני, שהחלק הראשון רבי נחמן אפשר להבין מאיפה הוא הוציא את זה, לגלות מאיפה זה, מה המקור לזה, איזה אמירת חזל, איזה מדרש. החלק השני, זה דברים שהוא השיג אותם עמוק מאוד, שקשה למצוא את המקור להם. שזה ממש מהשגתו הגבוהה, שזה בעיקר גם דברים אחרי ארץ ישראל. עכשיו אומר, לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפות איזה חולת מיוחדת. כל זה אינו אלא למי שהוא בעצם שלושת הדברים הללו לא קיים. לא שמר אמונתו בריתו ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תהי בז לכל אדם. זאת אומרת, אדם במצב כזה שזה רוב האנושות, היא יכולה בעצם להשתמש בתרופות ולהתרפא. רפואת העשבים. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות. אמונה בשלמות זה גם להאמין שכל דבר שמתרחש בבריאה עומד הבורא יתברך שמו. שיש לו אמונה בשלמות, לא מה הוא מדבר, לא מה הסיסמאות בתוכו. שכשהוא נתקע באיזה מקום, או איזה עסקה משתבשת, מה קורה בתוכו. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, והוא גם כן שומר הברית. שומר הברית זה נאמנות. היום זה כבר דבר, בדרך כלל משתמשים בברית, במושג הזה של כוחות ההולדה. רק בעומק המושג ברית זה קשר. שומר הברית, יש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינינו לבין התורה, בינינו לבין הארץ, בין בני זוג, בין הורים לילדים, בין גוף ונשמה. שומר הברית זה להיות נאמן לקשרים שלנו. הדבר השלישי, סוד הרייטינג, חדר קטנטן, תמיד אפשר להגיד, אולי היה מפוצץ, אנשים צבו על הדלתות. מדרגה גבוהה מאוד. זה יד להשגה, לראות בכל מי שאנחנו בוקשים, לראות את הערך שלו, את הערך שבו. זה עניין גורף, אל תהי בז לכל אדם. לאף, לפה, לאוזן, כן, כל היפה.
תלמיד את זה להיום.
לאף אדם, אוזן אדם, לפה אדם. תודה לכל מי שמחייך. אל תהי בז לכל אדם. בעצם רבי אנחנו אומר שאם זוכים לעניין הזה, אל תהי בז לכל אדם, כל המציאות שלנו הופכת להיות מבורכת. כי אל תהי בז לכל אדם, זה לראות את האלוקות שבכל אדם. לבוז למישהו זה להגיד, במקרה של פלוני, השם פספס. באמת, הקדוש ברוך הוא על פניו, יש לי קרדיט, אבל תתפלא עליך, ריבונו של עולם, כאלו דברים מדהימים עשית, אבל אותה? לא מתאים. לא מתאים לך, כאילו. איזה דיבור עמוק זה, אל תהי בז לכל אדם.
אבל למה
הוא צריך
להגיד את זה? כי ברור שאנחנו לא בזים לכולם.
הכוונה היא לאף אחד. לא, נכון, צודקת, זה יכול להישמע, אל תבוז לכולם. הפירוש שם מביא הפרשנים, שלא יהיה אף אדם שתבוז לו. ששום בן אדם שאין יוצא מן הכלל. בסדר? זה הפירוש שם.
עכשיו
רב
מקבל
משמעות אחרת. כל אדם. פוס.
זה בעיה, אבל יש אנשים
שאתה יכול להישמר ממנו, אתה יכול לא לעשות איתו עסקים, אתה יכול לחשוד בו אם יש צרכים. לבוז? קודם זה לא בעיה, אתה יכול לבוז לו, אבל אז אתה צריך להשתמש בתרופות רגילות, אין בעיה לבוז. אנחנו בסך הכל עשינו יחסי ציבור למי שרוצה להתרפא בלחם ומים. אם כי היום יש היום דיאטות של נטול גלוטן, אז מישהו הראה לי שהמילה נטול גלוטן, גם אם כותבים אותה מהסוף להתחלה, זה יצא נטול גלוטן. כתבו על דף נטול גלוטן, ותראו שאפשר לקרוא את זה מהסוף להתחלה. זה, לא, זה באמת נדיר, זה פלא, לא יודע מה זה מסמל. גלוטן, אז גם מילה גלוטן, אם קוראים אותה מהסוף להתחלה, זה נטול. צריכים לראות? אז אפשר להרחיב את זה, אל תבוז לשום עשב, כמו שאמרנו, וגם אל תבוז לשום מאורע שקורה בחייך, שהוא נראה חסר משמעות. מימה הייתה אומרת, הכל לא במקרה. ניסוח ככה, הכל לא במקרה. כי כל עשב ועשב יש לו שירה, ואומר, נראה לך זה סתם עשב, יש לו שירה. שזה בחינת פרק שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. וזה סוד מה שכתוב. ותלד עדה את יבל. הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. השם אחיו יובל. הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. יש לנו פה את אמא עדה. עדה וצילה שהיו נשותיו של למך. זה מעניין שלדורי דורות אנחנו זוכרים אותה את עדה. והיו לה שני בנים. בן אחד היה בדואי, נבד. ונאמר יושב אוהל ומקנה. כי מה זה עניין שיושב אוהל ומקנה? מי שיש לו מקנה, הוא צריך אוהל. כי הוא מקפל את האוהל והוא נודד בעקבות המקומות שבהם יש את המקנה. והבן השני... גדול המוזיקאים של התקופה, הוא היה אבי קול תופס כינור ועוגב. מוזיקאי. כי תקף כשהיה בעולם רואה מקנה, היה תקף כלי זמר. רבנו הקדוש רבי נחמן, איזה השגות מופלאות יש לו, הוא אומר, זה לא סתם שהם מופיעים ביחד. הוא אומר, ברגע שהיה בעולם רואה צון, היה מוזיקה. רואה צון זה שהיה בטבע, והוא גם זז לפי המקומות, לפי הסבים שצריכים, מזה נוצר את המוזיקה. אנחנו נביא ממש קשר מובהק בין שהייה בטבע לבין מוזיקה. רש"י על הפסוק שם אומר שהמוזיקה הייתה לעבודה זרה. בעולם העתיק, המוזיקה הראשונה שנעשתה, זה לא המוזיקה... שהוא שר לאהובתו, למה הלכת, איפה את? או שהיא שרה אליו, למה הלכת, אבל זה פחות. מסתכלית שקיימת בעולם, יפה מאוד, לשבת על הרצפה, זה מכובדים באמת, זה בסדר גמור, אני אפילו מעריך את זה, תשחס לזה. אם הייתי יכול, גם הייתי מציב שם. אבל צריך לכוונן עוד פעם את המצלמה, להוריד את זה בגובה. אז העניין הזה של הקשר בין מוזיקה לחק הטבע, וגם רש"י אומר שהמוזיקה הראשונה שנעשתה בעולם היא לעבודה זרה. אני רוצה לדרוש את זה לשבח רגע. זה עבודה זרה, זה לא ראוי, אבל קודם כל נסביר מה הכוונה. שבן אדם, המוזיקאים הראשונים הקדישו את המוזיקה שלהם לנשגב, רק הם לא ידעו, לא הכירו את השם, אז לסגור את לקוחות הטבע. התנועה הטבעית, המוזיקה הראשונה שנוצרה מצד הצורך שבנפש האדם זה לא שירי אהבה ל... שירי אהבה. אלא שירי הלל לכוחות ולאיתני הטבע. בן אדם יש לו תקמיה טבעית אל הנשגב. והשירה, אדם חי זה באופן טבעי, מחברת אותו אל הנשגב. אל אותה, אל אותם כוחות. אחרי זה, אם זוכים, אז השירה היא גם הופכת להיות שירה להשם. שירו להשם שיר חדש. והפרק שמבטא את זה, זה הפרק בתהילים, יש פה תהילים או סידור, אפשר להביא שם סידור או מהספרייה. קודם כל יש בשפע. חס ושלום, זה לא חיסרון, רק זה אומר, עבודה זרה זה אומר, אתה יודע, כל הסידורים התקבלו בברכה. נשתמש בהם. עבודה זרה זה אומר שבן אדם בתודעה שלו הגיע להבנה חלקית שהוא סוגד למים, הוא אומר המים נותנים כזה שפע, אז עבודה זרה זה מתחיל בהכרת הטוב, הוא אומר אני רוצה להודות למים, זה עושה פולחן מים. או יכול להיות שהוא גם הגיע לאיזו השגה שיש את אל המים, או אלת המים, או אלת המסטיק, כן? והפרק הכי חזק פה, לא שנותן ציונים לדוד המלך, זה יופי של סידור ככה, נסגר יפה, מרנק, ריצ'ראץ'. זה ריצ'ראץ' או רוחסן, מה יש פה לסידור? אני צריך לפתוח עד הסוף, יופי עכשיו. שים לב לפרטים. עלו את השם מן השמיים, עלו במרואים, עכשיו שימו לב לפרטים, עלו כל מלאכיו, עלו כל צבאיו, עלו שמש וירח, עלו כל כוכבי אור, עלו שמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים, יעללו את שם אדוני, כי הוא ציווהו נבראו. למה הזכרתי את כל זה? כי בעולם העתיק, כל אחד מהרשימה פה, היו סוגדים לו. לשמש ולירח, לכוכבים, וזה לא היו אנשים טיפשים, היה להם השגות, איזה אנרגיה מגיעה מהשמש. יש למשל פולחן בהרבה מקומות בעולם, לעשות מדיטציה מול השמש הזורחת, בזריחת השמש. עכשיו זה נקודה מאוד מאוד חזקה, מאוד משמעותית. זה גם רגע, הם הבינו, הם השיגו. ומה עושים יהודים שערים בשעה כזו? באידיאל, כמובן אפשר לעשות הרבה דברים, שיהודים שותה קפה, שיהודים קורא עיתון הארץ, יש כל מיני דברים בשעה הזאת. קודם עושים אילו שבא, מה נחשב לאידיאל? יש תפילה שנקראת עם הנצח חמה, אבל זה לא עושה עם הנצח חמה, תחילים אותה עוד קודם, 20 דקות לפני, חצי שעה לפני, בשביל להגיד את כל הלפני, בשביל תפילת עמידה, 18 ברגע של הנצח חמה, בעיניים עצומות. כשהכרתי את המדיטציה הזו ממורים שהערכתי, אמרתי, זה בא, זה בא לי לתיודי, אבל כאילו, מה חז"ל, איזה הוראה הם נותנים שדווקא ברגע הכי מדהים לשבת במדיטציה מול השמש, הם אומרים לעמוד 18. זה התשובה, זה לא השאלה. הובן מה אמרתי עכשיו? אני אומר, אני שאלתי את עצמי, למה ברגעים הללו אומרים לעמוד 18, מכל שני, זה אפשר אחר כך, בואו ברגע הזה נשב מדיטציה מול השמש הזורחת, אחרי זה נתפלל. לא חייבים להתפלל בנץ, אבל גם לא לעשות דברים. אז אני אומר שהשאלה הזו היא התשובה. שהרגע הכי מדהים בטבע, שזה זריחת השמש, אומרים לך, תעצום את העיניים, ותפנה את התפילה אל השם יתברך ולא אל כוחות הטבע. את הטבע הוא מאוד מפתה. אנחנו היום התרחקנו מהטבע, אבל יש מקומות, אנשים שבאמת מבינים את גדולתו של הטבע. את העוצמה שבהתחברות לטבע. אבל עם ישראל נועד לגלות את המעבר. לכן עם כל הכבוד למדיטציה מול השמש העולה, לאין ארוך זה אותה עצימת עיניים, ולהתייחד עם האחד עם הבורא שבורא את הכל. וכל הפרק הזה זה בעצם, זה כל הבריאה שבעולם העתיק סגדו לה. אני רוצה לקרוא את זה שוב. הללויה, הללו את אדוני מן השמיים. עלו במרומים. זה כל מיני נקרא לזה מדרגות רוחניות שאין לנו מושג. הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, כמו שיש את כל האוקיינוסים שהם מוכרים לנו, יש גם מים מעל השמיים, נקראים מים עליונים. היום מתחילים לדבר עליהם במדע, על המים העליונים. יעללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. עלו את אדוני מן הארץ תנינים וכל תאומות, אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה, עושה דברו. הערים וכל גבעות, זה גם דברים שהיו סוגדים להם בעבר. גם הם אמורים להלל את השם, הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, ארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים, יעללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ השמיים. בסידור הזה, שנקרא סידור נחל נובע, מן הסתם, בתפילת שחרית, מופיע אותו פרק. נכון? אז למה פתחתי אותו? כי יש תורה מרבי נחמן, זה נח כנראה שהוא אומר, כשאנחנו אומרים את הפרק הזה בהתכוונות, אז אנחנו נותנים כוח לכל הבריאה להלל את הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם שאנחנו אומרים להם, כי בכל אז זה קורה. ואני קורא את זה מתוך ציטוט מליקוטי מורן קופלמד ב'. בשעה שאומר הללו את השם מן השמיים, אזי האדם קורא לכולם ומצווה לכולם שיללו את השם. ומזה ראוי לאדם להתעורר לתפילה בכוונת הלב, מחר שבתפילתו קורא לכל העולמות להללו ולשבחו יתברך. נפלא. אז למה פתחנו את הסידור? מישהו זוכר איך הגענו ל... זה בסדר גמור, כל מה שדיברנו רק. על השירה, כן. זה אומר, נזכרתי. דיברנו על העניין הזה שהשירה הראשונה הייתה לעבודה זרה. אז אמרנו לחיוב שזה לעבודה זרה במובן שהכמיעה של האדם לחבר מוזיקה, זה רק לחבר מוזיקה לנשגב. הקשר עם הנשגב זה דרך המוזיקה. זה אדם חש ומבין, וזה נכון. מלא גם עבודת השם הכי גבוהה שיהיה זה שירה לכבוד השם ונגינה. זה השיא של ספר תהילים, עלו בתוף מחול, עלו במינים וגב, עלו בצלצלי שמע. היום מה נשאר לנו מהמוזיקה? נשמעים את זה במילים, אבל אם אנחנו נזכר לזה. כי תקף כשהיה בעולם רואה מקנה, היה תקף כלי זמר כנן. על כן דוד המלך עליו השלום, שהיה יודע נגן, על כן היה רואה. משהו במשפט הזה פה הוא קצת מוזר. יש לי שאלה על המשפט הזה. אמנם אין את הטקסט לפניכם. על אור מה שדיברנו, זה שהרואה נמצא בחק הטבע, מזה יש לו מוזיקה. איך אמרנו? משירת העשבים נעשה ניגון של רואה. ככה זה נאמר פה. וגם אנחנו אומר, איך מגיעה המוזיקה? לפי המקום ולפי העשבים. אז ראינו שהקשר הוא קודם. קודם מה? קודם רואה, אחרי זה מוזיקאי. הרואה, מעצם השהייה שלו בטבע, במקומות, בין העשבים, נוצרת אצלו המוזיקה. עכשיו פה הוא אומר, ועל כן דוד המלך עליו השלום שהיה יודע נגן, על כן היה רואה. זה הפוך מהמהלך שהובן, מה שהבנו שקודם כל זה העשבי, קודם כל זה השהייה בטבע ואז המוזיקה. ועל דוד המלך אומר שבזכות זה שהוא היה יודע נגן, הוא היה רואה. מובן את השאלה? כל פעם שאנחנו מזהים כזאת תמיה אצל רבי נחמן, זה הזמנה לגלות תובנה נסתרת. יש 18 כללים איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן בעיון. וחלק מזה גם לשאול שאלה, והשאלה היא מזמינה אותי להמציא פירוש. מה הכוונה להמציא? נמצוא, לזהות בתוך הטקסט. למה הוא אומר במקרה אצל דוד המלך קודם יודע נגן ואז רואה? יש לי חבר שהוא מתמחה מאוד בעניין הזה של ה-18 הכללים של איך ללמוד ליקוטי מורן בעיון. וביקשתי ממנו שבאחד השבועות פעם, ואולי זה כנראה בלי התראה מראש, שיביא טקסט קצר של רבי נחמן, פה לשיעור, אני אתחיל את השיעור, אחרי זה ייתן לו להדגים איך לקרוא תורה קצרה של רבי נחמן עם הכללים הללו, וזה ממש כל כך משמח, שזה בעיקר מה שלמדתי עם הרב בזנסון, איך מאוד ליקוטי מורן. אז אני אמנה לכם את התשובה על דוד המלך פה, למרות שזה לא נראה שהשאלה מה שהטרידה אתכם. אבל אם אתה רוצה, שאלת ויש לך מה לנו לדבר, בכלל אנחנו שומעים. לחיים לחיים. אתה רואה שהג'ינג'ר לימון מתקרב, מרגע לרגע. בהמשך, רבי נחמן אומר שה... המוזיקה, הניגון, הוא טובה לרועה. בתחילת הטקסט אנחנו מבינים שזה טובה לבהמות וטובה לעשבים. כי על ידי המוזיקה, אמנם עוד לא קראנו את זה, אז גם העשבים מקבלים כוח לגדול יותר. אנחנו יודעים כל מיני מחקרים מודרניים על הכוח של הנגינה על הצמיחה. מוזיקה מועילה לבעלי חיים. שמעתי שבכמה רפתות שמים מוזיקה קלאסית, וזה מועיל ממש בקטע מובחן.
היום קיבלתי סרטון כזה, מדהים. בן אדם שמתיישב באמצע שדה, באמצע אחו, יושב על כיסא, הוציא טרומבון לצורך העניין, מתחיל לנגן. בהתחלה אתה לא מבין מה זה, אבל לאט לאט רואים מכל עבר מתקבצות פרות, פשוט יושבות, מאות פרות יושבות בשבילו ומאזינות. אתה צוף הקטע ואז הוא מסיים ואין מחוץ.
טוב, יש לך את המספר שלי, כן?
בעקבות השיעור אני אשים לך את זה לדף.
כאילו השגחות, כאילו סיפורים. אז משמע מהטקסט, שזה הולך ככה, רואה בעקבות העשבים והמקום שהוא נמצא שם, יש לו את המוזיקה. וגם אנחנו אומרים שהמוזיקה גם היא מגדלת את העשבים. זה כאילו תהליך. זאת אומרת, מהעשבים הראשונים נוצרת המוזיקה, ומהמוזיקה הצמיחה מתעצמת. אחרי זה הוא אומר, שגם הניגון הוא טובה לרועה בעצמו. למה? כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרועה מבחינת רוח אדם לרוח הבהמיות, עד שיראה הרועה את עצמו. מה הכוונה? יכול להיות מנהיג, פוליטיקאי, שבאמת הולך עם כוונות טובות, להיות מנהיג, והוא גם יכול להיבחר. כלומר רבי נחמן שהוא בקלות, במקום שהוא ימשוך את כל העם לעדר יעדים גבוהים, שהוא רואה, מנהיג אמור לראות יותר מאשר כל אחד, אז הדעת של ההמון, הדעת הנמוכה של ההמון, תמשוך אותו למטה. ולא רק תמשוך אותו למטה, אלא יש מדרגה יותר חמורה במנהיג, שהוא כבר שוכח את הייעוד שלו להעלות את העם, וכל מה שהוא משתמש בעמדת ההנהגה זה לצרכים מאוד צרים אישיים. זה נקרא שיורידו את הרועה מבחינת רוח האדם לרוח הבהמיות עד שיראה הרועה את עצמו. זה תשובה, הוא ישכח את הייעוד שלו להוביל אותם למקומם הראוי. נהדר. זה הטמפרטורה, 45 דקות להמתין, נפלא, יוצא מן הכלל. רק בלי הכנה של הצ'אי, אני לא חושב הייתי חש ככה את הטעמים מודגשים. אז אני חוזר שוב, הרועה או המנהיג, או שהוא עושה את הייעוד שלו ומקדם את כולם, או שהוא נשאב למקום שבו במקום של הבהמות. כל מה שמעניין אותו זה רק העניינים האישיים שלו, וזה הדבר הכי חמור שיכול לקרות לרועה, למנהיג, כי הוא בעצם שוכח, הוא ממש מועל בתפקידו. עם כל מה שמעניין אותו בתפקיד, הצרכים האישיים, אגב, זה בסדר ללכת להניג ולראות בזה מימוש אישי ולהתפרנס יפה, שאלה אם זה הערך משני או זה כל תשומת הלב בתקופת ההנהגה. אומר רבי נחמן, זה מאוד בקלות יכול לקרוא לכל אחד. ומה שיכול להציל את האדם מהנפילה לרוח הבהמיות, זה הנגינה. אומר, גם הניגון הוא טובה לרואה בעצמו. כי מחמת שהרואה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרואה מבחינת רוח אדם לרוח הבהמיות, עד שיראה הרואה את עצמו. ועל ידי הניגון ייצול מזה. זאת הניגון מזכיר לו. הניגון מזכיר לו את הייעוד שלו, את התכלית שלו, משאיר אותו בעמדה הגבוהה שלו. עכשיו אפשר להגיד על דוד המלך, לענות את התשובה. אומר, כן, דוד המלך עליו השלום שהיה יודע נגן, על כן היה רואה. יש בן אדם שמפחד להיכנס לתפקיד. אומר, התפקיד, אני יודע כמה נכנסו בהתלהבות ונפלו, שכחו את הייעוד. דוד המלך הכיר ליקוטי מורן בעל פה. הכיר או לא הכיר? אז הוא לא רצה להיכנס לזה. אבל אם הוא יודע נגן, אם הוא יודע נגן, הוא יכול להיכנס לתפקיד של להיות רואה. אדם שהוא לא במעלה עליינה, הוא לא יודע מה הסכנות של רואה. הוא רואה רק את הרומנטיקה ברחקת, אבל יש סכנות שהוא לא מודע להן. ואנחנו יודעים שרואי צון יכולים להיות האנשים הכי נעלים, כמו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד, או להיות האנשים הכי נמוכים בחברה האנושית, גם זה דברים ידועים. דוד המלך ידע, יש אנשים שלא מודעים לסכנות, רואים רק את הרומנטיקה. דוד המלך ידע היטב. על בזכות שהוא היה יודע נגן, הוא ידע שהוא יכול ללכת ולהיות רואה. כי הניגון יציל אותו מרוח הבעמיות. אני מקווה בעזרת השם שבאמת יתממש המחשבה הטובה שאני רוצה פעם להראות לכם טקסט, איך ללמוד אותו עם הכללים. של רבי נחמן, זה פותח מאוד. למשל, אחד הכללים, שאם יש שאלה בטקסט של ליקוטי מוהר"ן, לא עונים עליו מטקסט אחר. אנחנו מחפשים את התשובה רק בתוך אותו טקסט. זה כמו מערכת אקולוגית סגורה. זאת אומרת, אני יכול לענות בבקיאות, להגיד, הרבינו אומר ככה ואומר ככה בתורה זו וזו. זה אפילו יכול להרשים שאני הלומד מכיר הרבה תורות. אבל מי שכתב את הכללים גילה סוד, שאם אתה הולך לחפש את התשובה לשאלה רק בתוך הטקסט שבו אתה עוסק, מתוך אמון שזו מערכת אקולוגית סגורה, ושם התמונה התשובה.
מה הדעה של
זה? תורה בליקוטי מוהר"ן, זה טקסט. תורה א', תורה ב', כן. יש לפעמים גם יוצאים מן הכלל, אבל זה הרעיון העיקרי. ואז הוא הופך את זה למעניין יותר. אז כמו עכשיו, עלתה לי שאלה ואניתי אותה מתוך הטקסט, זאת אומרת, אחרי זה הוא הסביר שהניגון הוא טובה לרואה. אז דוד המלך בעצם אמר, לא רוצה להיות רואה, אני מכיר את הסכנות של זה. אבל אם הוא יודע נגן, והניגון הוא טובה לרואה, שהוא מציל אותו מורמנטו. עכשיו אני יכול ללכת להיות בן הבהמות. או אני יכול ללכת להיות מלך. עוד כלל למשל, אני שואל אומר, משואל רבים, זה מתאים לכם שיום אחד שיעור כזה יהיה בהפתעה? אני אביא טקסט ואנחנו נראה דוגמה לכללים. שיעור שאני אתחיל אותו, והשלב השני ימשיך אותו ישי, חבר יקר שהוא ממש, זה הדוקטורט שלו, העבודה עם הכללים. הוא מוציא סדרת ספרים של הרב זנסון שנקראת פאר הליקוטים. כל תורה בליקוטי מוהר"ן עם הכללים שלה. אתן לכם עוד כלל לדוגמה, שאם רבי נחמן מביא פסוק, אז הכלל אומר ככה, שאם תעמיק בפסוק היטב, אז אתה תראה איך הוא מאיר לך את כל התורה בליקוטי מוהר"ן באור חדש. מלאכה מביא פסוק. אומר, אם תלמדי טוב את הפסוק, עם המפרשים שלו, וכמו למשל, יש לנו פה פסוק מספר בראשית, את לדדה, את יובל. נכון. אתה דואג לכבודה של צילה, אה? אתה דואג לכבוד של צילה, שהזכרנו רק את הדה.
לא, לא הלכנו, אפילו. לא הלכנו, היו בקריאות שלו, לא הלכנו.
הוא התנהג, אתה יודע למה? אתה יודע למה? הוא התנהג כמו למח. הסיבובים על הזקן הם נועדו להביא את הרעיונות ביתר בהירות. חלק מובנה מהשיעור, אי אפשר לדלג על זה. זה מבוגר נראה לך? זה חידות לנוער? לא, לנוער. צריך להגיד תודה. אצל נשים, שאתה אומר, נראית כמו נערה, לא שמעתי פעם שלא אמרו לי תודה. אצל גברים אולי זה אלבון. אז שמעת חיים את הערכה? איך מעריכים את הידיעות שלך בתנך? הכל לא במקרה. זה מהשיעור היום, לא תגיד מפעם. אז הכלל אומר שאם רבי נחמן מביא פסוק ואתה לומד את הפסוק במקור שלו, אתה תבין, אתה תראה אותו בהקשר, מה המפרשים אומרים שם. זה יאיר לך באור חדש את התורה בליקוטי מוהר"ן שאתה עוסק בו. אם תלמד טוב את התורה בליקוטי מוהר"ן, זה יאיר לך באור חדש את הפסוק. אז זה למשל, שאני, בשביל להכין את התורה הזו לשיעור, אז פתחתי שם בספר בראשית, ומאוד הפתיע אותי שרשי אומר שהמוזיקה הראשונה הייתה לעבודה זרה. אז מזה הוצאתי הבנה שבעצם זה השלב הראשון שאיתו בן אדם נפגש, עם עבודה זרה. זאת אומרת, שלב ראשון זה רצון להודות לאיזה כוח. אז הכוח המוגבל, כפי שהוא תופס, אם הוא יעמיק עוד בהתבוננות, הוא יראה שאותו כוח הוא רק, שאותו כוח גם הוא אמור לשיר ל... השם יתברך. בוא נאמר שגם מי שלא תכנן להתפלל מחר, וגם מי שמתפלל בחיפזון, את המזמור הזה, נו לו שימת לב. הניגון הוא טובה לרואה בעצמו. וזה חידוש נפלא, שהתבאר לי היום. בזכות זה ששואלים את השאלה, אז מחפשים להמציא חידוש. זאת אומרת, קראתי את התורה הזו הרבה פעמים, או פעמים רבות, ולא התעכבתי על העניין הזה, שכמו שעכשיו ציינתי בפניכם, שבטקסט מובן קודם כל ש... בדרך כלל קודם כל יש את העשבים, ואז יש את ה... והוא רואה, ואז יש את הניגון. על דוד המלך, אבל אנחנו אומר הפוך, שהיה נוגן, כן היה רואה. אז עכשיו כששמים לזה, ואחד הדברים שהרב זנסון אומר, שרוצים ללמוד תורה בעיון, לקרוא אותה כמה פעמים, ולרשום את כל השאלות שעולות. כי השאלה, זה לא שאלות של חוסר אמון, זה שאלות, זה גם לא להמציא שאלות. פתאום שם לב בן אדם לאיזשהו שינוי. אפשר לקרוא את זה הרבה פעמים, ולא לעשות מזה עניין. רק היום אני יודע שאם אני שם לב לאיזה שוני בטקסט, ויהיה מספיק סבלנות, תהיה סייעתא דשמיא, יתגלה משהו נאה. לכל אחד מאיתנו שילך עם העניין הזה. והנה למשל רבי נחמן מביא רק חצי פסוק, אם משמיט את החצי השני, ננסה לראות מה יש שם. אז אני אקרא את הקטע של גם הניגון הוא טובה לרואה בעצמו, והתקרב לקראת סיום השיעור. גם הניגון הוא טובה לרואה בעצמו. כי מחמת שהרואה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרואה מבחינת רוח האדם לרוח הבהמיות, עד שיראה הרואה את עצמו. מבחינת הלכו לראות את צון אביהם. רששי שהלכו לראות את עצמם. אז אני חוזר שוב, הביטוי הזה שהרואה יראה את עצמו, שהוא משתמש בתפקיד שלו כרואה רק לשם הצרכים האישיים שלו, והוא שוכח את התפקיד שלו להוביל את העדר. ועדר זה לא גנאי, גם המונגים זה נחשב הצון. משה רבינו, עם ישראל הוא, איך נקרא הכינוי של משה רבינו בארמית? ראיה מאמנה. וכל אחד מאיתנו הוא סוג של רואה ללא יוצא מן הכלל. כל אחד מאיתנו יש בו נקודה שהוא רואה. ללא יודע, יש אחד את משפחתו, יש אחד את הכיתה שלו, אם הוא מורה, הכל, אם היא מורה. ועל ידי הניגון ניצל מזה, כי הניגון הוא התבררות הרוח שמבררים רוח אדם מן רוח הבהמה, בפנת מי יודע רוח בני האדם אולי למעלה. רוח הבהמה יורדת היא למטה, כי זהו עיקר הניגון, ללקט ולברר הרוח טובה. כמובן במקום אחר. על כן, על ידי הניגון ניצל מרוח הבהמיות, כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי הניגון כנל. יש חילוקים רבים בנגינה, כי יש ניגון שלם, יש ניגון שבכמה בבות, ויכולים לחלקו לבבות ועניינים. לדע שהמלך יש לו כל הניגון כולו בשלמות, אבל השרים אין להם רק איזה חלק בניגון. כל אחד לפי מקומו. אז פה אתם יכולים להבין, שיעקב אבינו כשהוא שולח את הניגון ליוסף, הוא מבין שהוא שר גדול, הוא התאים לו ניגון מיוחד. אומרת, אם היינו זוכים לעשות את שיטת הטיפול הזו, הייתה קבלת קהל, וכל אחד היה מקבל את הניגון השייך לו. כמו שיעקב אבינו שולח ליוסף ניגון להעלות אותו למעלה. אבל כל עוד אין מי שיציע לנו את השירות הזה. אנחנו כן יכולים לחפש, שעם הזמן, לנסות לקלוט איזה ניגון מרים אותנו. איזה ניגון מזכיר לנו. כי יש מוזיקה, יש מוזיקות לכל שיכולים ממש עוד לקבע אותנו ברוח הבעמיות. יש מוזיקות שיכולות לעלות נפלא מאוד. ועל כן אמר דניאל לנבוכדנצר, אנטו אילנה ומזון לכולה בי, כי נבוכדנצר שהיה המלך ויש לו כל הניגון, על ידו נמשך כל המזון. כי המזון נמשך על ידי הניגון. גם אם ההקשר של נבוכדנצר לא לגמרי מובן לנו פה, רק אם אנחנו אומר, המזון נמשך על ידי הניגון. זאת אומרת שהניגון מעצים ומשביח את הגידולים, ואפילו גם האיכות של המזון מתגלה או בתוקף או מתחדדת כשיש מוזיקה. על כן יעקב אבינו אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף, רק כפי מה שסיפרו לו השבטים הנהגותיו של יוסף, שלח לו ניגון השייך לשר כמותו. כפי מה ששמע מבניו דרכיו הנהגותיו. כי יעקב רצה לפעול אצלו על ידי הניגון מה שהיה צריך. שיניח לבניו, ינהג איתם ברכות, יוותר על הדרישות שלו. על כן שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל. ונעמי שמר זכתה שהניגון שלה זה ניגון של ארץ ישראל. זכתה ממש לכוון, להרגיש את רבנו. כמה גרסאות נעשו רק בשנים האחרונות שפעם שעברה שלמדנו את השיעור הזה עם התורה הזו פה ומהתורות שחוזרים עליה כל עונה או שתיים כל פעם שמתחדשת הצמיחה בטבע. זה הסיבה שהיום הבאת אותה, הרגשתי שאחרי הגשמים האחרונים זה עכשיו הטקסט הזה שהסבים מתחילים, זה הזמן להתחיל לעורר את המוזיקה מחדש. ערב ראש חודש שבט, יום הולדת שלו. ב-20 לינואר זה יום הולדתי הלעוזי, ובראש חודש שבט העברי, שנה זה יום אחר יום. אז מי שרוצה לאחל מזל טוב, אפשר ביום שלישי בערב, שזה גם כבר ליל א' שבט, זה עדיין 20 בינואר. ביום חמישי אני נוסע. אפשר לשלוח פרחים בוואטסאפ. יש, עוד איזה שיעור. כן? חוזר בבוקר. כשאני אומר ועוד איזה שיעור, זה יותר מהבטחה של תקווה. כאילו בא לי לחזור כזה באורות, עוד איזה שיעור, מי יודע מה יהיה. זה לא יומרה ולא הבטחה, זה... זה כמיה שיהיה לנו שיעור בלב פתוח, כמו במעשה מאורח שקראנו בסיפור לחנוכה של רבי נחמן, שבשורות הראשונות שם נאמר, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. זה היה שם ב... כן, זאת השם, יהיה שיעור. גם המילה שיעור זה גם להזכיר את המידה. כי מה אומר פה רבי נחמן? שהמוזיקה היא נעשית במידה. הזכר פה, יש חילוקים רבים בנגינה, כי יש ניגון שלם, יש ניגון שהוא בכמה בבות, ויכולים לחלקו לבבות ועניינים. כי יעקב רצה לפעול אצלו על ידי הניגון מה שצריך, על כן שלח לאותו הניגון של ארץ ישראל. וזה שאמר לבניו, קחו מזמרת הארץ בחליכם, אנו שיקחו בחינת הניגון הנ"ל. יכול להיות שהוא ממש, כל אחד מהם היה לו כלי מיוחד, הסתדרו לפניו בשורה. וניגנו לו, אמרו לו זה מאבא, מתנה. יעקב אבינו הבין שגם שר כמותו ידע להעריך את זה. זה רעיון טוב להמחיז את זה, להסריט את זה, איך יעקב אבינו נותן להם תורות האחרונות לפני שהם יוצאים לדרך. אני רק בעקבות הרבה ליקוטי מוהר"ן והחזיונות של רבי נחמן, אני מתחיל לראות את הליקוטי מוהר"ן ככה ב... הפרט נורא פשוט, שולח אותם. אבל יש פה תמונות לסרט, נכון? שלב ראשון זה הכנות בבית. שכבר אומרת, אם אתם כבר הולכים, ניגון. כולם יושבים מולו. הם קצת מפטפטים, יהודה עושה לו כולם, אבא שר. יעקב, יש לו שנות מראה, וואה, איזה ניגונים היו לו שם עם לבן. אז הוא שר להם, ושרח בת אשר באה, והיא מאבדת את זה, כי צריכים עיבוד לכל עשרת כלים. חלק נתנו קולות, חלק נתנו כל אחד עם הכלים העתיקים שלהם. אומר שאתם באים ליוסף. אומר, והורידו לאיש מנחה, מעט צורים, מעט דבש, נכועות ולוד, בוטנים השקדים. אומר רבי נחמן, זה הכל ביטויים, זה ביטויים מוזיקליים. זה ביטויים של סולמות, זה ביטויים של חצאי טונים, של ביטויים מוזיקליים, עם בחינות, משקולות ומידות הניגון. כי הניגון נעשה מגדולי הארץ. להיות אנחנו לא יודעים מה זה הניגון של ארץ ישראל. אז לעת אתה הכל אוהב לנגנה, אפשר. הניגון שהכי מתאים שהוא ניגון של ארץ ישראל, זה הניגון של נעמי שמר, שנחרא לכתוב תורה זו. אפשר להגיד גם, נעמי שמר, היא לא יצרה ניגון, היא שמעה את הניגון מתוך התורה הזו. מנחן אמר, שאם היו שומעים את התורות שלו ואת הניגון שלהם, היינו... אני רק עוצר את זה בתנועת יד, היינו, כאילו, מה שהיה נפתח. עכשיו אני עולה לי להגיד שנועי שם היא לא הלחינה את הניגון, היא הקשיבה לו. היא למדה את התורה הזו, לוקטר מורן, והיא הקשיבה לניגון שהופיע בטקסט הזה. היו ברוכים ושמחים.